כל חי אונליין 93fm.co.il קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המשנה בפרקי אבות שאומרת להשתדל לא לראות את האדם בשעת כלכלתו. שיעורנו לעילוי נשמע דניאל בת אליהו מרדכי. המשנה בפרקי אבות בפרק הרביעי, משנה י"ח, משנה י"ט, אומרת שהאדם לא יראה את חברו בזמן שהוא בכלכלה שלו. המשנה בפרק ד' משנה י"ח אומרת שהאדם לא ירצה את חברו בזמן שהוא כועס. אומר הגאון רבי חיים פלאג'י, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. למה? היות שאמרו בגמרא מסכת פסחים קי"ג, שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבם, אחד מהם מי שאינו כועס. כיוון שכך, אל תרצה ואל תאהב את חברך בזמן כעסו, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, וכתוב בספר תהילים, משנאיך השם אסנה. רק אחרי שהוא התחרט על כעסו, אז תכבד אותו, אז תאהב אותו, כדי שישוב בתשובה על כעסו, ויבין שכך לא משיגים מה שרוצים. ואומרת המשנה, בפרק ד' משנה י"ט, להשתדל לא לראות את האדם בזמן שהוא במשבר, בזמן שהוא בכלכלתו. שמואל הקטן אומר, בנפול אויביך, אל תשמח. בספר עוגת אליהו כתב, שמואל הקטן כאן מזהיר, לא רק אם חבר שלך נופל במשבר, אל תשמח, אל תראה אותו בצורה הזו. אלא אפילו הוא אויב שלך, הוא שונא שלך, אל תאמר, מצאתי מקום לגבות את החוב ולהתנקה מהאויב, אלא תיזהר לו לשמוח בצרה שלו. בנפול אויביך, בזמן שהוא נכשל, אל תשמח. שמואל הקטן, קרוי שמואל הקטן, בגלל שהוא היה ענה והוא הקטין את עצמו, וכך אמרו עליו בזמן שנפטר מן העולם. הגמרא מסכת סוטה ממח סנהדרין י"א. הוא היה חסיד, הוא היה ענב, הוא היה תלמידו של הלל. ובתלמוד ירושלמי מופיע שהוא נקרא שמואל הקטן לעומת שמואל הנביא. התכוונו לומר שהוא היה קצת יותר קטן משמואל הנביא, שמואל הרמתי. הוא היה קרוב למדרגה שלו. ובספר מגן אבות הוא מביא עוד מהמדרש, ארבעה מתו בני 52, שמואל הרמתי, שלמה המלך, שמואל הקטן, והאמורה, שמואל. הקשר ביניהם, שלושה מתוך הארבעה, קרואים שמואל, וגם שלמה המלך, האותיות הן קרובות לשמואל. עוד מצינו בגמרא, במסכת סנהדרין, שפעם אחת היו החכמים מסובים בעלייה ביבנה, ושמעו בת קול מהשמיים שאמרה, יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו, זכאי לכך, ראוי לכך. ומי היה האדם שראוי שתשרה עליו השכינה? שמואל הקטן. עוד מצינו בגמרא, בזמן שהוא נפטר, נתנבא שמואל הקטן על רבן שמעון בן גמליאל, ורבי ישמעאל כהן גדול, שהם יהרגו בחרב, ועל החברים שלהם, שגם הם יהרגו על ידי המלכות. הוא התנבא על הצרות העתידות לבוא על עם ישראל. אז שמואל הקטן אומר, בנפול אויביך, אל תשמח, ובכישלו, אל יגה ליבך, פן ירא השם, ורע בעיניו, ושיב מעליו אפו. שואלים המפרשים, שמואל הקטן, לכאורה, לא אמר שום דבר. הרי הוא בסך הכל הביא פסוק. הפסוק אומר, בנפול אויביך, אל תשמח, וכל המשך הפסוק. מה רצה שמואל הקטן לומר? דרכו הייתה להוכיח בני אדם מהפסוקים. כך אומר רשי, מה חידש שמואל? התשובה היא, הוא התכוון לא לחדש דבר מדעתו, אלא שזה הפסוק היה מורגל על לשונו. כך הוא היה מלמד ומוכיח את בני האדם. ובספר תולדות שמשון כתב רעיון נהדר. שמואל הקטן היה זה שצריך להזהיר, אל תשמח במפלת האויבים. שהרי שמואל הקטן הוא זה שתיקן את ברכת המינים, כדי להינצל מאותם רשעים שגורמים ביטול תורה לצדיקים. אריזל כתב, ברכת המינים תיקנו אותה, כיוון שבסוף ימי בית שני התרבו הרשעים ואחזו הקליפות, ולכן אנחנו מתפללים שיחרטו הרשעים מלהאחז בקדושה, כדי להחליש כוח הטומאה. וככה הרמב״ם גם כן כתב על התפילה הזו, שהיא להחריט את הרשעים. בברכה הזו מבקשים על מפלתם של הרשעים. חשש שמואל הקטן, שמה ילמדו מכך לקלל את האויבים הרשעים ולשמוח במפלתם. לכן הזהיר שמואל הקטן, לא ראוי לאדם לשמוח למפלתו ובקלקלתו של האויב, אפילו אם הוא אדם רשע. ברכת המינים היא נתקנה רק כנגד אותם שבאים לבטל את ישראל מהתורה ותלמוד תורה של הרבים וקיום העולם, ולכן הוא צריכו בלית ברירה להתפלל על נפילתם. אבל בסתם אין לאדם לשמוח על מפלת האויב, אפילו הוא אדם רשע. השפת אמת הסביר בצורה נהדרת, וכך בספר בית ישראל, עיקר האויב של האדם הוא היצר הרע, עליו דיברה המשנה. כלומר, אם האדם כובש את היצר ועושה איזושהי מצווה, או מתפלל בכוונה, צריך להיזהר שלא ישמח ויאמר, הנה, כבשתי וניצחתי את היצר הרע. פן יראה האדם בעצמו שהוא גיבור, שהוא חזק, והוא ישלה את עצמו, שיותר הוא לא צריך להיאבק נגד היצר הרע. והרי דוד המלך אומר, וחטאתי נגדי תמיד, שהאדם יהיה תמיד מודע וער לכך, שהוא תמיד יכול ליפול אל החטאים, כיוון שאל תאמין בעצמך עד יום מותך. בספר חשק שלמה, הוא דן בדברי שמואל הקטן, שמביא את דברי שלמה המלך, בנפול אויביך, שהאדם לא ישמח. ולכאורה, למה שלא ישמח? הרי דוד המלך אומר בספר תהילים, איתמו חטאים מן הארץ. אנחנו רוצים שרשעים לא יהיו עוד, ורשעים עוד אינם. כתוב גם בספר משלי שנאבדים הרשעים, זוהי רינם. אז אם בעבוד רשעים רינה, כשנאבדים הרשעים זוהי שמחה, אז לכאורה נהדר לשמוח במפלת הרשעים. כתב בספר חשק שלמה, כל זה כשהרשע ההוא לא עשה שום רעה לאדם. כל שמחתו היא רק בגלל שהוא רואה שיש בעולם דין ויש דיין ויש צדק בעולם, וכך הוא מזהה את ההשגחה הפרטית שישנה בפרט ובעולם כולו. כך אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף למד ג', גדולה נקמה בעיתה. אז השמחה היא גילוי הצדק בעולם, יש דין ויש דיין. אז השמחה לצדקה תחשב לאדם. אבל כאשר פלוני פגע באלמוני, ואלמוני הוא צדיק, צדיקים היו רגילים לראות את הפוגע כמי שנשלח משמיים, ולא רצו לשמוח בשמחת המפלה של אותו אדם, שמה יחשב שיש כאן אינטרס אישי בשמחת המפלה. בספר פרי הארץ כתב על דברי המשנה, מה שאמר שמואל הקטן, בנפול אויביך אל תשמח. אם אתה מתכוון לשמוח על כישלון הזולת שמוטל מבוזה ומגונה בגלל הכישלון, צריך אתה לחשוש שמה ישיב השם חרון אפו מעליו ויעביר את מידת הדין ממנו עליך. למה? על ידי הכישלון שנכשל אותו אדם הוא מקבל עונש, ומה העונש? הגנאי, הבושה. אם הוא יקבל את זה בשמחה, באהבה, הוא יהפוך את האיסורים לאיסורים של אהבה, כי זה תלוי באדם שהאיסורים יהפכו לאיסורים של אהבה, על ידי כך שהוא מקבל אותם כך, והוא לא מבטל את עצמו מדברי תורה, מקיום המצוות. ואז העונש, הבושה, הגינוי, יועילו לו לזכך את האדם מהחטא, מהעונש, ואז נתקיים בו נלקה אחיך לעיניך. האדם שהוא עובר עבירה, שמגיע עליו עונש מלכות, אם והיה והאדם הזה קיבל את עונש המלכות, הוא קרוי אחיך. איך הוא קרוי אחי? הרי הוא אדם שעבר על התורה ועל המצוות, ואז הוא כבר לא אחי בתורה ומצוות. אלא אחרי שהוא קיבל את עונש המלכות, הוא נקרא אחי, ונלקה אחיך לעיניך. אחרי שהוא נלקה, אז הוא כבר אחיך. אותו דבר, האדם הזה, אם אני רואה שיש לו מפלה, אולי המפלה זה העונש שלו. העונש הזה, אם הוא יקבל את זה בשמחה, זה יהווה כפרה מבחינתו. ואני, שאני שמח בשמחת המפלה, מידת הדין תעבור ממנו אליי. ולמה? מכיוון שהחושד בקשרים לוקה בגופו. היות שאחרי שהוא קיבל בשמחה את הגנות, את הבושה, את ההשפלה, את האיסורים, אז הוא נעשה אדם כשר ונלקה אחיך לעיניך. אחרי שהוא מקבל את המלכות, הוא קרוי אחיך. ואז אנחנו צוחקים, אנחנו שמחים, החושד בקשרים לוקה בגופו, הוא כבר כשר. ואז הכללה תחזור אל האדם המבזה, המשפיל. ובכלל האברבנל אומר, כאשר פלוני צוחק על מפלתו של אויבו, הוא כמו היינו אומרים מתגאה, ואומר, אני מנצח את האויב שלי, אני מנצח את היצר הרע, והוא לא מצליח בכך. ולכן קיבל את המפלה שלו. אומר הרב דסלר, מהי גאווה? לא כל מי שאומר את המילה, אני מדבר על עצמו, על התכונות שלו, הוא נעשה אדם בעל גאווה. מי הוא הבעל גאווה? הבעל גאווה הוא מי שלא ער ולא מודע לכך שאל תאמין בעצמך עד יום אותך. והוא מאמין לעצמו יותר מדי. הוא סומך על עצמו יותר מדי. אמנם נכון שהיום הוא ניצח את היצר הרע, אבל אין הבטחה שמחר הוא יעשה כך. לכן בנפול אויבך, אל תשמח, נכון שהיום נפל האויב, זה היצר הרע. אבל אל תשמח יותר מדי, כי יכול להיות שמחר הוא יחזור. אל תאמין לעצמך, בעצמך, עד יום אותך. ולכן גם כאשר אתה רואה את מפלתו של האדם האחר, אתה אומר לעצמך, הנה הוא לא ניצח את היצר הרע, לכן הוא קיבל מה שהוא קיבל. אל תשמח יותר מדי, כי אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואולי הוא נפל נגד אויבו, נגד היצר הרע. אבל אל לנו להתגאות, כאילו אנחנו בעצמנו לא יכולים ליפול ברשת של היצר הרע. והחסיד יעבץ כתב, הרי כתוב בספר משלי, שאת אשר יואב השם, הוא יוכיח. וכתוב בגמרא מסכת ברכות, שמה הם איסורים של אהבה, איסורים שלא מבטלים את האדם מביטול תורה. והרב בלוך אומר בשיעורי דעת, מי הוא זה שיקבע, האם אני מקבל איסורים של אהבה או לא? האדם עצמו. אם והיה והאיסורים לא מבטלים אותו מתורתו, זה נקרא איסורים של אהבה. ולכן חל עליו את אשר יואב השם יוכיח. אם כך, אל תשמח, כי אולי האדם הזה מתרגם את האיסורים לאיסורים של אהבה. ובכך האדם הזה הוא ראוי לאהבת השם. ובכל אופן, מצאינו מקרים שבהם המפרשים אומרים שכן מותר לשמוח במפלתו של הרשם. אומר שלמה המלך, ועבוד רשעים רינה. וכתוב בספר תהילים, אומר אביו של שלמה המלך, דוד המלך, ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו, ירחץ בדם הרשם. ויש כמה וכמה הסברים מתי מותר לשמוח ומתי לא. רבינו יונה כתב, במפלת הרשע אסור לשמוח, אבל אם מפלתו זה כבוד שמיים, אז כן יהיה מותר לשמוח. במדרש שמואל כתב שרע בעיני השם שתשמח במפלת הרשע, שמחת עצמך ולא שמחת המקום. כי כל מה שאדם צריך לשמוח במפלת הרשע, זה רק לגבי שמחת המקום לשם שמיים. ואם האדם, ישנו אדם רשע שהציק לו, שהפריע לו, וכאשר הרשע הזה מקבל מפלה, האדם הזה שמח ואומר, או, מגיע לו, הרי הוא פגע בי, זוהי שמחה שאינה לשם שמיים, שמחה שאינה ראויה. וכך אומר הנציב מוולוז'ין, כתבו רבותינו להודיע שבחן של צדיקים, שלא נפטרים מן העולם עד שהם מתנקמים, נוקמים נקמת ישראל, שהיא נקמת מי שאמר והיה העולם. כלומר שהצדיק לא מתאווה להתנקם, שהרי נקמה היא מידה מגונה מאוד, אלא שהצדיק מתאווה לראות בפורענות הרשעים, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן אם הוא מתנקם, זה רק כדי להגדיל לכבוד שמיים. ומצינו לא פעם שהוא עשה את זה דווקא סמוך למיטתו, כדי שהוא עצמו לא יוכל להפיק מזה איזו שהיא הנאה ותחושת מתיקות. ובספר דרכי חיים הוא אומר שיש הבדל בין מפלת הגויים לבין מפלת היהודים. מפלת היהודים לא טוב לשמוח וגם לראות, אבל במפלת אומות העולם אפשר לראות. ולמה? מכיוון שכאשר היהודי הגיע לידי מפלה, הוא עכשיו הגיע לידי משבר, איסורים, זה הזמן להתפלל עליו, שיחזור בתשובה, שיעורר את ליבו להתקרב לאבינו שבשמיים. אם האדם ישמח במפלתו, הוא לא יתרכז בלהתפלל עליו, שיחזור בתשובה. אבל לגבי אומות העולם, התפילה הזו היא לא רלוונטית, ולכן הוא יכול להסתפק בשמחת מפלת הרשע וראיית הצדק שישנו בעולם. וזה כמובן רק לגבי אנשים מאומות העולם שמצערים רחמנא ליצלן את עם ישראל. אבל על כל גוי אחר, ודאי שהדבר אסור, היות שרחמיו על כל מעשיו, וכל אדם חביב שנברא בצלם, וזה נאמר גם על אומות העולם. על עם ישראל נאמר שיש להם חיבה יתרה, שהם גם קרואים בנים למקום. ועד רבה, אם ישנו יהודי שיש לו צער, יש לו מפלה, אל תסתכל על חברך, אל תראה אותו כשנתקלקל בשעת כלכלתו. ולמה? בזמן כלכלתו, כלומר כללה גשמית, באו עליו איסורים, נמסר למלכות, כל מיני צער וכללה שבאים על האדם האחר רחמנא ליצלן. אומר התנא בפרק ד' משנה י' ח' בפרקי אבות, תשתדל לא לראות אותו בשעה הזו. למה? כי זה צער גדול מאוד. ובזמן הזה הוא מתבייש מבני האדם. ויותר מכך, לפעמים כאשר תראה אותו בכלכלתו, או תראה אותו בזמן שהוא נמצא במשבר זה או אחר, במקום שהאדם הזה יתוודה בתוך ליבו, יחזור לאבינו שבשמיים, יתקרב אל התורה, אל המצוות, במקום שהאיסורים ישפיעו עליו לטובה, האדם הזה יהיה בזמן כלכלתו, יאמרו לו, אתה רואה? זה בגלל החטאים, זה בגלל האבונות, אל תשתדל אז לראות אותו, היות שהוא מתבייש, ואם הוא מתבייש, אז בהרבה מאוד מקרים, במקום להתוודות, ולומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, הוא יעשה מעשה הפוך. הוא יאמר, אני לא חטאתי. אני לא עשיתי מעשים שליליים, אלא מחפשים אותי, רודפים אותי, פוגעים בי, ועד רבה, הוא יעמוד על שלו, ולא ישוב בתשובה. הוא יתבייש בזה, ואז הוא יחזיק בדעתו הישנה, בדעתו הקדומה, שהוא איכותי טוב ויעיל. ואז כל האיסורים שהוא חווה לא יעזרו לו להפיק לקח ותועלת ממה שהוא עשה ועבר. כלומר, העבירה והעונש, האיסורים שהוא קיבל. זה קצת כמו שאפשר לראות אצל ילד קטן. לדוגמה, הוא עשה טעות, הוא שבר כוס, הוא רץ מהר מדי ונתקע בקיר. ההורים בהרבה מאוד מקרים אומרים לו, למה אתה לא מסתכל? למה אתה אימפולסיבי? למה אתה לא חושב? ואז הילד מתחיל להתנגד ולהסביר, לא ראיתי בגלל ש, לא שמעתי בגלל ש, זה לא אשמתי בגלל ש. ואז ההורים מתוסכלים יותר ממה שהם היו לפני. ולמה? התשובה לכך היא, מכיוון שהם אמרו לעצמם, למה הוא לא לומד? למה הוא לא מפנים? הוא עוד מתווכח? הוא עוד מסביר למה זה קרה? אנחנו העוררים במוח שלנו כבר מדמיינים איך זה יקרה פעם נוספת. הרי אם הוא לא הפיק תועלת, אם הוא לא הפיק לקח, הוא יחזור על זה פעם נוספת. אבל אם נרצה שהילד יפיק לקח וילמד את התועלת, מה שצריך להיות הוא, בהרבה מאוד מקרים, לאפשר לו לטעות, כמובן לא בטעויות שמסכנות את הבריאות הגופנית או הנפשית, אבל טעויות קטנות, לאפשר לו לטעות וללמוד לבד. הוא יתבייש לבד, והבושה היא תהיה חלק מתחושה שתעזור לו פעם הבאה להיזכר לא לחזור על אותה טעות. אבל עכשיו, כאשר אנחנו מאשימים אותו ואומרים לו, אתה רואה, זה בגלל א', בגלל ב', בגלל ג', הוא נאבק, הוא מוכיח, הוא מרגיש בושה ועומד על הרגליים האחוריות בשביל להצדיק את עצמו. ולכן, אל תסתכל עליו בזמן כלכלתו, כי אם הוא יתבייש, במקום להפיק תועלת מהכלכלה שלו, מהכללה שלו, מהנפילה שלו, הוא יעמוד על הרגליים האחוריות להסביר למה הוא צודק, ולמה הוא זה שפועל בצורה נכונה ויעילה. וזה על אותו משקל של אל תרצה את חברך בזמן שהוא כועס. כי אז אומר רע ברבנל, הוא אסור בכבלי היצר הרע ונשלט על ידי הכעסים. על זה אמרו רבותינו בגמרא מסכת יבמות, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. והגאון רבי שמואל דוד וולקין הוסיף ואמר רעיון נהדר, שגם אם האדם מתרצה בזמן שהוא כועס, אי אפשר לסמוך על כזה ריצוי, מכיוון שזה לא ירזיק יותר מדי זמן. אם לדוגמה האדם כועס בגלל שאיחרו לפגישה איתו, הוא לא מרגיש מספיק תחושת ביטחון ואחווה עם האנשים הקרובים אליו, מנסים לרצות אותו על ידי כך שאומרים לו, יהיה בסדר, נעבור את זה, זה זמני, כל מיני אמרות נחמדות ונעימות לאוזן, והוא מתרצה. לא להאמין לכזה ריצוי. למה? מכיוון שצריך לפתור את הבעיה מהשורש. למה הוא מרגיש תחושת חוסר עניין, חוסר ביטחון? איפה אפשר לעזור לו להרגיש תחושה טובה יותר? לא להסתפק בריצוי בעזרת מילה שנאמרת, קצת אמפתיה, קצת עידוד, זה ריצוי לא אמיתי. נחמד להקשיב לבני האדם, נחמד להיות אמפתי כלפי בני האדם, אבל לא יותר מכך, צריך לתת מענה אמיתי, עזרה, ייעוץ, הכוונה, כלים שיעזרו לאדם או לחברה להתמודד יחד טוב יותר עם הבעיה שעוררה את הכעס. לא לסמוך על כך שאפשר לרצות אותו, לומר לו כמה מילים טובות, וזהו. אל תרצה את חברך בשעת כעסו, כי בדרך כלל הריצוי שאתה מרצה אותו, זה ריצוי שטחי, ולא עמוק ולא מספיק רציני, שמתאים לשגרת החיים, ולפתור את הבעיה שעוררה את הכעס מלכתחילה. והצלח, אומר רעיון עמוק ונהדר. התנה לא אמר אין מרצים את האדם בכעסו, אלא בשעת כעסו. ומה ההבדל? אומר הצלח, ציון הנפש חיה, בעל הנודע ליהודה. רעיון יפה כל כך. לא מרצים את האדם בכעסו. אתה רואה אותו כועס? אתה רואה את הטון עולה? אתה שומע מילים שלא רגילים לשמוע בשגרת החיים? אל תרצה את האדם בכעסו. אבל לא נאמר אין מרצים את האדם בכעסו, אלא בשעת כעסו. הוא מדבר רגוע. המילים שהוא בוחר להביע את עצמו, מילים יפות ונעימות. הוא נראה מאוד שלב. הוא נראה שהוא רגוע. אל תרצה את האדם בשעת כעסו. אם אתה יודע שעכשיו זו אמורה להיות שעת כעס, אתה יודע על בסיס איזשהו אבחון מינימלי שהאדם הזה לא קיבל מה שהוא רצה, כמה שהוא רצה, איך שהוא רצה, משהו שהוא כנראה משמעותי לחיים שלו, אתה משער שהאדם הזה אמור להיות כועס, אלא אתה רואה אותו רגוע, אתה רואה אותו שלב, אל תרצה אותו בשעת כעסו. אפילו שעכשיו אתה לא רואה אותו כועס. המשנה לא אומרת אין מרצים את האדם בכעסו רק כשהוא כועס, אלא אין מרצים את האדם בשעת כעסו. אם זו שעה ראויה לכעס, הוא לא כועס. אבל הוא לא ישן כל הלילה. הוא לא כועס, אבל הוא לא אכל כל היום. הוא לא כועס, אבל אתה רואה שהוא איבד הרבה כספים או הרבה דברים חשובים בחיים שלו. אתה רואה אותו רגוע? אל תרצה אותו. אל תאמר לו, זה זמני, זה בסדר, זה יעבור, בוא נעשה כך או בוא נעשה אחרת. לא מרצים את האדם בשעת כעסו. אפילו אם כלפי חוץ הוא נראה לך רגוע, אתה לא יודע מה עובר בלב שלו. שערת רגשות, שלכן אל תנסה לרצות אותו עד שתעבור השעה הזו. תן לפרק הזמן הזה לעבור, ואז אולי תוכל לרצות אותו. כי בינתיים, מה שהוא יתרצה, זה לא בגלל שהלב מסכים, אלא בגלל שהתצוגה, הפנים ודרכי ההתנהלות שלו בחברה, הם דרכי התנהלות של אדם רגוע ושלב, והמימד הזה מסכים להתרצות. אבל הלב הוא לא שלם. הלב, ורק הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בחדרי ליבו של אותו אדם, אולי הוא מלא בכעסים, בטינה, בתסכול, מרמור ואכזבה. ולכן אל תרצה אותו בשעת כעסו, אפילו שהוא לא נראה כועס, אבל זו אישה שהיה ראוי לכעוס בה, אל תרצה אותו רק לאחר מכן. פירוש נהדר ללא מרצים את האדם בשעת כעסו. היו ברוכים.
קהיל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.